אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
בשנת 2004 הייתי ברוסיה בפעם הראשונה. זה היה חודש פברואר, מזג האוויר היה חורפי מאוד, שלג מכסה את מוסקבה, המחוג של מד הטמפרטורה הורה מינוס 20 מעלות. הגעתי במשלחת רשמית של מדינת ישראל, שאותה הוביל ממלא מקום ראש הממשלה ושר התעשייה והמסחר, אהוד אולמרט. בדרך קיבלנו תדרוך ביטחוני. נאמר לנו, כשתגיעו למוסקבה תדעו, אנחנו מגיעים לכאורה למדינה דמוקרטית, אבל למעשה אתם מצולמים ועוקבים אחריכם בכל שנייה נתונה. זה היה מסר מבהיל שלימד כבר אז, ב-2004, בתום הכהונה הראשונה של ולדימיר פוטין בנשיאות רוסיה, שטעינו, שטעיתי, לחשוב שאחרי פירוק ברית המועצות הפכה רוסיה לדמוקרטיה שקורצת למערב. עברו השנים ונראה שמה שאמרו לנו דקות לפני הנחיתה בבירת הדוב הרוסי היה חוט עדין של רמז לאן הגיעה רוסיה היום. מדינה שאפילו לא מנסה לשחק את המשחק הדמוקרטי, וכבר עכשיו ממש מאיימת על המערב. בעוד ימים אחדים התקיימו בחירות ברוסיה, לכאורה חגיגה לדמוקרטיה. אבל פוטין צפוי להיבחר בפעם החמישית, איש לא מאיים על שלטונו של פוטין, ומי שמעז לבקר נעלם בנסיבות מוזרות. האחרון שבהם אלכסיי נבלני מצא את מותו בכלא במושבת העונשין 3, שבמילאו ננץ שבצפון רוסיה. השקט הבינלאומי לאחר מותו הלא מסתורי מלמד, העולם כבר ויתר על רוסיה, פוטין הוא הצאר הרוסי של המאה ה-21. שלום לכם, אתם על עוד יום, הסקת האקטואליה של כאן, אני יואב קרקובסקי. ולדימיר פוטין החזיר את מסך הברזל והוא מקיף את הפדרציה הרוסית שאינה עוד דמוקרטיה, כבר לא מעט שנים, ולעיתים מזומנות אנחנו נתקלים במתקפות הרוסיות על שכנותיה כדי לחזק את כוחה של הפדרציה. האחרונה שבהם לפני שנתיים, הפלישה לאוקראינה, שאנחנו שומעים עליה עכשיו הרבה פחות, אבל זו מלחמה שעדיין נמשכת. קסניה סבטלובה, מנכלית עמותת רובס לשיתוף פעולה אזורי, היא חברת כנסת לשעבר ועיתונאית לשעבר, איתה ננסה להבין כיצד הצליח בשעיה קצין ביון צעיר בתחילת שנות ה-90, להפוך למנהיג הפדרציה הרוסית ובמידה מסוימת לאיום על המערב. ועם הדוקטור אלכס נירנבורג, איש דסק הדיגיטל של כאן חדשות, נזכור את ההידרדרות של רוסיה ממדינה מערבית כמעט דמוקרטית למה שהיא היום. שלום לחברת הכנסת לשעבר קסניה סבטלובה.
שלום יואב.
דוקטור אלכס נירנבורג, יש דסק החוץ שלנו בכאן חדשות, בחירות ברוסיה ממש אותו, חגיגה לדמוקרטיה?
ממש לא יואב, הבחירות האלו במרכאות זה למעשה הליך שבו ולדימיר פוטין, הצאר של רוסיה ב-25 השנה האחרונות, מכתיר את עצמו מחדש לנשיאות ויוכל לסגור 30 שנה כשליט הבלעדי של רוסיה. הוא רץ נגד עצמו, רץ נגד 4 מועמדים סקנים, מייצגים את המנגנון, אנשים שבציבור הרחב כבר אף אחד לא זוכר אותם, או שעדיין לא מכיר אותם, הם לא מסכנים את פוטין, מי שדיבר נגד המלחמה באוקראינה, או שהוא כבר לא איתנו בין החיים, או שהוא נפסל מהתמודדות בבחירות. למעשה זו הצגה אחת גדולה, שנועדה לספר לעולם כמה שרוסיה מאוהבת בפוטין, ורוצה אותו לשש שנים נוספות.
אז בעצם אפשר כבר לעשות ספוילר ולתת את תוצאות מדגמי הטלוויזיה של ה-17 במרס.
בהחלט, הסוף פה ידוע מראש, המספרים ממש לא חשובים, ולדימיר פוטין הוא הנשיא הבא של רוסיה, האליטה מתייצבת מאחוריו, האנשים הקובעים במדינה רוצים אותו לקדנציה נוספת, וזה לא מבשר טובות לעולם.
עוד מעט, אלכס, ננסה להבין את דמותו של פוטין, אבל אי אפשר בלי להתייחס ליריב המרכזי שלו, שאותו בכלל הוא שם בכלא, וכנראה היה מעורב ברציחתו, נבלני. מועד רציחתו של נבלני או מותו מקריים?
להערכתי לא, אלכסיי נבלני הוא איש שמאוד אתגר את הקרמלין, סיכן אותו, נבלני בכל מקום שבו היה נמצא, היה מוצא דרכים להעביר מסרים מחתרתיים נגד ולדימיר פוטין, נגד מה שקורה עכשיו ברוסיה. גם עכשיו, יואב, אחרי שהכביעו אותו במושבת עונשין הכי מרוחקת שבעולם, אי שם בקוטב הצפוני, הוא הצליח להעביר מסרים, והמסר שלו היה, תקשיבו, ברור שפוטין הולך לנצח, אבל בואו ננצל את הבמה הזאת שניתנת לנו, שנקראת בחירות במרכאות, בשביל לדבר נגד פוטין, בשביל להצביע על הכשלים שלו, בשביל לשכנע כל מי שרק אפשר, שמה שקורה היום ברוסיה זה לא טוב. כל הניסיונות להשתיק אותו לא צלחו. והמסר האחרון שהוא שחרר ממותה מושבת עונשין שבה הטמפרטורות מגיעות למינוס 60 מעלות לעתים, המסר היה, חברים, תבואו להצביע, תשתתפו, תמכו נגד פוטין. זה כבר מסוכן מדי כשאדם בסדר גודל של נבלני מצליח לשחרר הצהרות כאלה מהכלא המרוחק, אין מקום שבו אפשר להחביא אותו, אין עוד טריקים או שטיקים בשביל להשתיק אותו, ואז הולכים למוצא האחרון.
אלכס נירנבורג, בוא נתחיל מההתחלה. מתי פוטין מופיע לראשונה על המפה הפוליטית הרוסית?
בתקופת ברית המועצות, ולדימיר פוטין הוא קצין קגב זוטר שמשרת במזרח גרמניה. עם שובו לרוסיה לאחר התפרקות ברית המועצות, החברים מהקגב מסדרים לו ג'וב בשביל להציל אותו. והוא הופך לעוזרו של יורי סובצ'ק, ראש עיריית סנט פטרסבורג בשנות ה-90. סנט פטרסבורג היא עיר מאוד מושחתת ומאוד מתפתחת באותה תקופה. פוטין הוא חלק מהאירוע הזה. אנשים שהיו, הועסקו אז בעיריית סנט פטרסבורג, מספרים שמה שמעניין אותו זה לעשות כסף, להתחבר לאוליגרכים, לבלות טוב, לחיות את החיים הטובים. ואנטולי סובצ'ק, שמשתף פעולה עם כל השחיתות הזאת, בהחלט מסייע לו. לאחר מכן, ולדימיר פוטין לוטש עיניים לתפקיד מרכזי יותר ועובר למוסקבה, שאם תרצה זה המעבר מירושלים לתל אביב בגרסת ישראל. והוא מגיע למוסקבה, ולדימיר פוטין הופך לראש ה-FSB, שירות הביטחון הפדרלי של רוסיה, או אם תרצה קגב בגרסתו החדשה. תוך שנה אחת הוא כבר ראש הממשלה, וכראש ממשלה הוא יוזם את מלחמת צ'צ'ניה השנייה, שבה רבים מהרוסים זוכרים לו את הביטוי המפורסם, אנחנו נרדוף את המחבלים ואנחנו נחסל אותם, גם אם נעשה את זה בתוך תאי השירותים.
Мы будем преследовать террористов везде, в аэропорту, в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем. Мы
דיכוי מאוד אכזרי של הצ'צ'נים וניצחון במלחמה הפנימית הזאת. בשנת 1998 בערך באותה התקופה, יואב, האוליגרכים, אלו ששולטים באמת ברוסיה בתקופה של בוריס ילצין, מתחילים לחשוש. הנשיא ילצין כבר לא בקו הבריאות, יש האומרים שהטיפה המרה הכריע אותו, הוא כבר לא מתפקד ומחפשים לו מחליף. בסופו של דבר הם מתבייתים על פוטין, אחת החששות הגדולים של אותם האוליגרכים אגב, שפוטין הוא נמוך קומה ולכן הוא לא יוכל לשדר מספיק סמכותיות לעם. אבל בסופו של דבר הם מחליטים ללכת לכיוון הזה, ובסופה של שנת 1999, ולדימיר פוטין נכנס ללשכתו בקרמלין והופך לנשיא הפדרציה הרוסית.
קסיניה סטלובה, תעזרי לי בבקשה להבין איך קצין ביון צעיר שפורש מהשירות ב-1991 מוצא את עצמו תוך פחות מעשור כראש הממשלה, נשיא זמני ואחר כך נשיא כל הפדרציה הרוסית.
כן, זה באמת סיפור לא פחות ממדים, ופוטין עצמו בביוגרפיה שלו מספר סיפור על כך שלאחר שתם עידן של ברית המועצות, והוא פרש משירות הקגב, שם עשה קריירה בינונית, כן, הוא לא היה בכיר מאוד, אז הוא שימש בתור נהג מונית. אין אדם אחד שיכול לאושש את הדברים האלה, אין מישהו שזוכר אותו בתור נהג מונית, או שאולי האנשים האלה כבר לא איתנו, אני לא יודעת להגיד לך, אבל מה שאנחנו כן יודעים, שמתישהו בתחילת שנות ה-90, נוצר חיבור חזק מאוד בין פוטין הצעיר, לבין מי שהיה מרצה שלו באוניברסיטת לנינגרד, מרצה בכיר בשם אנטולי סבצ'ק, שלימים הפך לראש עיר מוערץ של לנינגרד / סן פטרסבורג, שהחזירה לעצמה את השם. והחיבור הזה הוא כל כך לא מובן מאליו, והוא בעצם הוא זה שבאמת הקפיץ לו את הקריירה, סובצ'אק אסף אותו תחת כנפיו, מינה אותו לראש האגף המדיני בתוך עיריית סן פטרסבורג, שזה תפקיד, לכאורה, אתה יודע, אנחנו חושבים על תפקידים אצלנו בעיריות, ששם זה לא אומר שום דבר אולי, אבל בסן פטרסבורג זה היה תפקיד עם הרבה אחריות והרבה כסף, כי מדובר בעיר נמל בינלאומית. אז משם הטיפוס הזה בסולם הדרגות היה מהיר מאוד, אבל הכל מתחיל בסיפור מאוד מאוד לא מובן מאליו, של בעצם חיבור בין איש קג"ב לבין איש שהוא ליברל, דמוקרט. הוא הפנים החדשות של רוסיה החדשה, אחרי תום העידן הסובייטי, ושניים האלה מתחילים לעבוד ביחד.
קסניה, איך את מאפיינת את פוטין בשנים הראשונות שלו כנשיא רוסיה? האם גם אז, בהתחלת הקריירה הפוליטית שלו כמנהיג רוסיה, הוא היה עוין כל כך למערב?
יש בדיחה רווחת ברוסיה שבעצם מדברת על סוכן קג"ב, כיצד יודעים שסוכן קג"ב משקר. התשובה היא, הוא מזיז את שפתיו. אנחנו לעולם לא נדע מה הרגיש פוטין באמת ביחס למערב, אנחנו לא נוכל אולי להגיד בוודאות מוחלטת מה היו תחושותיו כאשר הוא עלה קודם כל לתפקיד של ראש הממשלה, ולאחר מכן, ממש לאחר חודשים ספורים, כבר החליף את ילצין, והתחיל להיפגש עם מנהיגי העולם, מנהיגים מערביים, אבל אנחנו כן יודעים שהוא ניסה לשדר איזושהי תחושה של רצון בהשתלבות במערב. הוא שיתף פעולה עם ארצות הברית לאחר האירועים של 11 בספטמבר, ועכשיו אי אפשר בכלל לדמיין שיתוף פעולה שכזה, כן? אבל אז הם החליטו על שיתוף פעולה במסגרת של מאבק נגד הטרור הבינלאומי, זה גם משתלם מאוד לפוטין, והוא גם הפך לחביבם ויקירם של רבים מראשי ממשלה אירופאים, גרחרד שרדר הגרמני וסילבה ברלוסקוני האיטלקי, כן? ואיתם הוא, לא רק שהוא נפגש, הוא נפש איתם ביחד, ונראה שהם היו באמת חולקים ערכים משותפים. השאלה היא כמובן מי חילק את הערכים של מי. האם זה היה פוטין שהתחבר לערכים של המגין האירופאים, או שהם התחברו לערכים שלו? מה שאנחנו יודעים על למשל שרדר, שהפך לבכיר בחברה הרוסית גזפרום, לאחר שסיים את הקריירה הפוליטית שלו, ייתכן שזה באמת המקרה השני. הם התחברו מאוד לערכים שלו.
מה בעצם הופך את פוטין ממי שהמערב מחבק אותו, רואה בו המנהיג הצעיר שמחליף את הנשיא הרוסי המביך בוריס ילצין של שנות ה-90, מה הופך את פוטין לדמות שאנחנו מכירים אותו עכשיו, אחד המאיימים הגדולים ביותר על שלום המערב?
כן, אז אני חושבת שקודם כל המערב שגה מאוד בקריאה של פוטין, בהבנה של פוטין, ורבים באמת הקשיבו לדבריו, למשל בבונדסטאג, כאשר הוא נאם שם בגרמנית.
Sehr geehrte Damen und Herren, gerade eben sprach ich von der Einheit der europäischen Kultur. Dennoch verhinderte ihre Zeit diese Einheit nicht den Ausbruch zweier schrecklicher Kriege auf dem Kontinent. Zwei Kriege im Laufe
im Zuge eines Jahrhunderts. ושם הוא אמר, הוא דיבר על כך שרוסיה היא חלק מאירופה והם שותפים לאותם ערכים אירופאים, ערביים, והוא דיבר על שותפות הגורל ואחדות ודברים כאלה, וכל זה נשמע מצוין. הנה מנהיג צעיר, נמרץ, חזק, כזה שלא ייתן לרוסיה בעצם, כן, להתפרק עוד יותר, סיים את התופעה של הבדלנות הצ'צ'נית, בסך הכל נשמע לא רע. המערב התעלם מהנטיות האוטוריטריות של פוטין, שהיו ברורות לכל מי שחי ברוסיה או עקב אחרי רוסיה בשנים האלה, כן? אז כאשר הוא התחיל לטפל במרכאות בתקשורת הרוסית, כאשר הוא התחיל להוריד אחד אחד את אותם האוליגרכים שלא היו תלויים בו, הבעיה שלהם איתו לא הייתה זה שהם אוליגרכים שהתעשרו בצורה מאוד מהירה, ואולי אפשר להגיד גם אינה לא חוקית במיוחד, בשנות ה-90, אלא שהם לא היו תלויים בו. הוא יצר שורה אחרת של אוליגרכיה, אוליגרכיה שהיא לא עסקית, אלא היא פקידותית. אנשים שהיו תלויים בו לחלוטין, מונו על ידו, או אותם אוליגרכים כמו אברמוביץ' שהתחילו לשתף אותו פעולה באופן מוחלט. ובהתחלה אלה היו דברים שראו אותם בעיקר רק הרוסים עצמם, והתעלמו מהם כמובן, כי החיים היו טובים. הרובל היה חזק, הנפט זרם, רמת החיים עלתה, ובמערב ראו רוסיה שהולכת ומתפתחת, וגם הופכת מוקד השקעות מאוד נוח ויוקרתי אפילו, כן? חברות מערביות התחרו על זכות לעבוד ברוסיה. אבל לפוטין היה חלום, אם לא לשחזר את האימפריה הסובייטית, כי הוא ראה בה הרבה פגמים, הוא דיבר על זה גם בכמה נאומים שלו, אבל כן להחזיר לרוסיה את הגדולה שלה, make Russia great again, בעצם כן, זה היה המוטו שלו, לא בהכרח במובן הכלכלי, לא בהכרח במובן המקובל של המילה, כן, שזו מדינה שקודם כל לאזרחים שלה טוב לחיות בה, אלא הוא חלם באמת על כך שיכבדו את רוסיה. ואני זוכרת שאני צפיתי בכלי תקשורת ממלכתיים, כאלה שהם שייכים למדינה ונמצאים בשליטתה המוחלטת, במהלך שנות ה-2000, לקראת כבר סוף שנות ה-2000, אחרי מינכן, ואפילו קצת לפניו. ואני ראיתי מן איזשהו ניסיון, קודם כל לצייר תמונה מאוד מעוותת של המציאות. המערב, עוד פעם, כן, כמו שהיה בתקופה הסובייטית, רקוב, ככה הוא הצטייר, מתוך הכתבות, מתוך הסיקורים של עיתונאים הרוסים, המערב הרקוב, מערב חלש, מערב שלא מסוגל להתמודד עם איום של אגירה, טרור ודברים כאלה, ורוסיה שחוזרת לעוצמתה, מחזירה לעצמה את הגדולה שלה, והיא צריכה וחייבת לעשות כל דבר, גם אם הוא מנוגד לחוק, יש להם פרשנות לרוסים שלהם מהחוק, והצעד הראשון, הברור במובן הזה, זה כמובן הייתה מלחמה בגיאורגיה, שהמערב כידוע התעלם ממנה, לא רצה בכלל להתעסק איתה, כי מה, הנפט זרם, היחסים היו טובים, אז למה להרוס את הדבר הטוב הזה, כן? מי זה גיאורגים בכלל? מי שפספס אז את המלחמה בגיאורגיה, הוא אחרי זה קיבל את המלחמה באוקראינה, וקפה בגודל כזה שעד עכשיו הם לא יכולים להתאושש מזה.
מהו קו פרשת המים שמסמל את השינוי של פוטין, שבמידה מסוימת, לפחות בשנותיו כראש ממשלה, ואולי אפילו בקדנציה הראשונה שלו בנשיאות, סימן את איזשהו שינוי דווקא, לטובה ברוסיה? מה קרה?
תראה, הזכרנו את בוריס ילצין, אתה בטח זוכר בשנות ה-90 את בוריס ילצין, כשהוא עושה דברים מאוד מביכים בהופעות הפומביות שלו, אוחז בנשים במקומות שלא צריך לאחוז בהן, מדבר שטויות למצלמה, עושה כל מיני דברים שמאוד מביכים את הפדרציה הרוסית. כשמגיע ולדימיר פוטין, הוא נתפס כסממן של משהו חדש, משהו עכשווי, משהו מודרני, מין ליברל מתון כזה. כשוולדימיר פוטין נכנס ללשכת הנשיאות והופך לנשיא רוסיה, תאמין או לא יואב, אחד הדברים הראשונים שהוא עושה, הוא פונה לנשיא ארצות הברית דאז ביל קלינטון, ושואל אותו, תגיד ביל, אנחנו, רוסיה, יכולים להצטרף לנאטו? האם זאת אפשרות? אומר לו ביל קלינטון, אני אחזור אליך, ולאחר מכן משיב לו בשלילה. אבל וולדימיר פוטין ממשיך לנסות להתחבב על המערב, שנה אחרי זה, הנאום המפורסם שלו בבונדסטאג בגרמניה, הוא נואם אותו בגרמנית, מתקבל במחיאות כפיים, מציג רוסיה חדשה שמנסה להיפתח לעולם, מנסה להציע עסקאות כלכליות שוות לעולם המערבי, מנסה להיות חלק מהעולם העסקי החדש, חלק מהסיטואציה החדשה שנוצרה בעולם. בשנת 2005 הוא מגיע לבית הדין הבינלאומי בהאג, שהיום הוא מבוקש שם על פשעים בגין, נגד האנושות, בגין מה שהוא מעולל באוקראינה. אז, בשנת 2005, ולדימיר פוטין של אז, ולדימיר פוטין גרסה א', מדבר בעד החוק הבינלאומי, משבח את בית הדין הבינלאומי בהאג, והעולם מרגיש שיש כאן שותף של ממש, שוולדימיר פוטין הוא איזשהו דוד טוב ממוסקבה, שמסוגל לספק את הסחורה, מסוגל להצעיד את רוסיה לתוך העולם המערבי, לגשר על הפערים המנטליים, התרבותיים שקיימים בין כל העולמות האלה. בנוסף לזה, בניגוד לילצין המיושן ושריד מהתקופה הסובייטית, ולדימיר פוטין נתפס כאדם המודרני, כאיש שמכיר בחוזקה של הטכנולוגיה, מכיר בחוזקה של התעשייה, ויקח את רוסיה צעד אחד קדימה, אבל לצערנו כל העניין הזה התהפך.
בוא נדבר באמת, אלכס, מהי הנקודה הזאת? מה הנקודה שבה גרמה לפוטין להפוך את התקליט, לשנות לחלוטין את התדמית החיובית הזאת של תחילת הכהונה בתחילת שנות ה-2000 לחלקה השני?
תראה, כנראה שמה שגרם לו לעשות את זה זו התחושה שרוסיה לא מקבלת מספיק כבוד מהעולם בתפקידה החדש. רוסיה תמיד היו לה שאיפות אימפריאליות. היא שאפה להיות חלק מהסדר העולמי, להיות בשורות הראשונות של מקבלי ההחלטות. וראה ולדימיר פוטין שלמרות העסקאות הכלכליות, למרות הנפט והגז שרוסיה מוכרת לעולם המערבי, רוסיה היא לא מתקבלת כשווה לתוך מועדון החברים החדש של האליטה העולמית, שלאחר התפרקות ברית המועצות. והנקודה שבה הוא דופק על השולחן ואומר, עד כאן ונמאס לי, הוא הנאום שלו, הנאום שהוא נסע בעשירי בפברואר שנת 2007, בוועידת הביטחון במינכן.
Уважаемая госпожа федеральный канцлер, господин Тельчик, дамы и господа, весьма признателен за приглашение на столь представительную конференцию, собравшую политиков, военных,
предпринимателей. Он התייצב לאירוע הזה כשיש לו את התדמית של הדוד הטוב ממוסקבה. אבל אז במהלך הנאום עצמו הוא התהפך. אל מול אנגלה מרקל שישבה באולם, הסנאטר ג'ון מקיין וגם ציפי ליבני, השמיע ולדימיר פוטין את הדברים הבאים. המציאות של עולם חד-קוטבי, שבו כל ההחלטות מתקבלות במקום אחד, פשוט לא מקובלת עלינו. זה שאנחנו צריכים לקבל טלפונים מוושינגטון, שאומרים לנו מה לעשות, העניין הזה נגמר. עד כאן. אומר בנוסף ולדימיר פוטין, רוסיה היא מדינה עם היסטוריה של בת יותר מאלף שנים. לנו תמיד תהיה מדיניות חוץ עצמאית, אנחנו אף פעם לא נהיה נתונים לתכתיבים של מישהו אחר. ויואב, הדבר המרכזי שאומר ולדימיר פוטין, ברית נאטו ממשיכה להתרחב ולהתקדם לעבר הגבולות שלנו. לאחר התפרקות ברית המועצות, כל מדינות הגוש המזרחי למעשה, כולל המדינות הבלטיות, הצטרפו לברית נאטו. שואל ולדימיר פוטין, אני לא מבין למה זה קורה. ואומר ברמז לבאות, אנחנו בינתיים לא עושים עם זה שום דבר.
המילה שצריך לתת עליה את הדגש הוא בינתיים, אבל פה בעצם מתחיל מה שאתה מאפיין אותו כחלק השני של כהונת פוטין, עם הרבה מאוד אירועים, הרבה מאוד מעורבות בסכסוכים אלימים. לצורך העניין, ב-2008 רוסיה פולשת למחוז אבחזיה בגיאוריה, ואחר כך לגיאורגיה, ויש כמובן את הפלישה לעיקרים, והשיא לפני כשנתיים, כאשר היא פולשת לאוקראינה.
כן, בעצם אמרנו, הסיפור הזה של הדוד הטוב ממוסקבה, השותף, זה שבא להציע עסקאות, זה שבא להציע שיתופי פעולה, הדבר הזה נגמר. פוטין א' מסיים את דרכו, וכאן אנחנו פודשים את פוטין ב'. לא עוד ליברל מתון, אלא מנהיג רוסי לאומן, שמנסה לאתגר את המערב בכל כיוון אפשרי. הפלישה הזאת לגיאורגיה, ביום פתיחת אולימפיאדת בייג'ין, באה ונועדה לסמן קו אדום. התקדמות של נאטו לעבר מדינות ברית המועצות לשעבר לא תיתכן עוד. זה פשוט לא יקרה. ולכן, כל מי שלא האמין אז למה שפוטין אמר בנאום מינכן, ואמר, אוקיי, אז הוא קצת כועס עלינו, בוא נרגיע אותו בדרך כזו, בוא ננהג בטקטיקה אחרת, כל העניין הזה קרס. פוטין עוטט בבירור, עד כאן, בגרש המשחקים שלי אתם לא נוגעים בו. שש שנים אחרי זה, 2014, הוא מרגיש שהוא מתחיל לאבד את אוקראינה, והוא מרגיש שארצות הברית בוחשת בתוך הזירה הזאת. וכאן הוא יוזם מהלך כוחני של סיפוח חצי העיקרים, עניין הבדלנים במזרח אוקראינה, פותח במלחמה, עד ששמונה שנים לאחר מכן, 2022, מלחמה בעצם כוללת בין רוסיה לאוקראינה, וכאן הוא מיישם למעשה את העקרונות של אותו הנאום שלו במינכן. אנחנו כאן בשביל להכתיב. העולם החד-קוטבי חייב להסתיים. אנחנו לא מוכנים לזה שוושינגטון תמשיך לקבל את כל ההחלטות. אנחנו רוצים להיות בשורה הראשונה של מקבלי ההחלטות.
ואם ניקח את אותו נאום מכונן בוועידת מינכן, צריך להזכיר שבפברואר 2022, ערב הפלישה לאוקראינה, את הנאום הזה שידרו בלופים בטלוויזיה של רוסיה, אולי כדי להכשיר את הלבבות, אולי כדי להכשיר את הקרקע, ואתה הזכרת את שרת החוץ לשעבר ציפי ליבני, היא מקבלת טלפונים מרוסיה הרחוקה לארץ, ואומרים לה, רואים את דמותך מופיעה בנאום הזה פעם אחרי פעם, מה שגרם לה להבין שהנאום הזה הפך להיות כנראה מאוד פופולרי. אולי כדי באמת להגיע למצב שמסביר ללאום הרוסי מדוע פוטין פולש לאוקראינה.
בהחלט כן. הביטוי הזה, נאום מינכן, זה שווה ערך למשהו כמו להצהרת בלפור אצלנו. אין אזרח רוסי שלא יודע מהו נאום מינכן. והמטרה היא פשוט לגרום לאותו אזרח רוסי להחליף תקליט. מאז התפרקות ברית המועצות למעשה, השיח היה שאנחנו נפתחים אל המערב, אנחנו מזמינים חברות זרות לבוא ולהשקיע אצלנו, אנחנו מעוניינים בהתרחבות מעגל הקשרים של רוסיה, אנחנו רוצים קשרים טובים עם וושינגטון וגם עם בריסל. כאן התקליט מתהפך, והרטוריקה הופכת להיות הפוכה לחלוטין. המערב עושק אותנו. המערב, לאחר התפרקות ברית המועצות, ניצל את העובדה שהיינו חלשים בשביל להשתלט על המשאבים שלנו, בשביל לגזול מאיתנו את מה שמגיע לנו, בשביל לקחת אותנו ולדחוק אותנו אל השוליים של הפוליטיקה העולמית. הסיפור הזה נגמר כאן ועכשיו. אנחנו חייבים להיות מלוכדים, לצאת ביחד, להילחם בגרורות המערביות שהשתלטו על אוקראינה, לאתגר את ארצות הברית בכל מקום אפשרי, ואנחנו רואים חלק מהיישום של המדיניות הזאת גם כאן במזרח התיכון. הרוסים רואים את ישראל כגרורה מערבית, אי לכך הם מתייצבים לימין הפלסטינים, ומכאן בין היתר נובעת כל הביקורת הרוסית, הלא מוצדקת יש לומר שאתה שומע בעניין ישראל.
אם אני מחזיר רגע אחד לראשית שנות ה-2000, בשנת 2004 נשלחתי כשליח רשות השידור למשלחת שבראשה עמד ממלא מקום ראש הממשלה ושר התמ"ת באותם הימים, אהוד אולמרט, שביקרה בבוקרשט, ורשה, וסיימה בסופו של דבר במוסקבה. בתדרוך שאנחנו קיבלנו מאנשי הביטחון הישראלים, נאמר לנו בצורה מאוד פשוטה ומאוד ברורה, אתם מצולמים כל הזמן, גם בחדר במלון. כלומר, גם ב-2004, במהלך כהונתו הראשונה כנשיא רוסיה, פוטין כבר פגם בדמוקרטיה הרוסית?
הוא עשה את זה מהיום הראשון שלו בתפקיד. גם כל הסגנון שלו, אם אנחנו מדברים על ילצין המביך, אמנם כן, הוא היה מביך, הוא סבל מאלכוהוליזם, הוא היה חולה, אבל הוא היה דמוקרט ברוחו, כן? את זה צריך ככה לומר לזכותו, כי האיש הזה בעצם היה אולי הדמוקרט היחיד שהיה ברוסיה המודרנית, שידע אותו רוסיה המודרנית מבחינת השליטים שלה, הנשיאים שלה. ופוטין, אני זוכרת היטב את הסיפור של הצוללת, צוללת קורסק, שטבעה בעקבות תאונה בים ברנץ, והאירוע הזה, כן, שלאחריו האלמנות של אותם הימאים שנספו על סיפונה של אותה צוללת, כן, קיבלו ממנו מקלחת קרה ממש של אלבונות, של זלזול. התקשורת הרשמית שכבר אז הושפעה ממנו מאוד, תהירה אותן שהם בסך הכל רצו לדעת גם איך קרה, למה קרה, למה רוסיה לא הזעיקה לעזרה נורווגים, אמריקאים ואחרים שיכלו להגיע, אבל אף אחד לא קרא להם לעזור. אז הוא התייחס אליהם אנשים האלה, גם היו שם כל מיני רמזים לזה שאולם נשים קולות קלות דעת שלא כדאי להתייחס אליהם. וברעיון ללארי קינג, כשהוא שאל, הוא נשאל בעצם מה קרה לצוללת הזאת, אז הוא אמר, היא טבעה.
Tell me, what happened with the submarine?
ענה אותנו.
כן, אז זה היה סימן ראשון שרוסיה חוזרת למסורת הסובייטית שלה, אוטוריטרית, חוסר שקיפות, חוסר אחריות מוחלטת על דברים שקורים במדינה שלך, ואז חיסולים של עיתונאים, אנה פוליטקובסקה אחת מהם, פוליטיקאים שמתו בנסיבות מיסטריות כאלה ואחרות, או נרדפו. כל זה מתחיל כבר בשנות 2000, פוליטקובסקה חוסלה בשנת 2006. אז מהבחינה הזאת, שנות 2000, שהם היו עוד פעם, מבחינה כלכלית, הם היו מצוינות לרוסיה. האזרח הרוסי הרים את הראש שלו, התחיל להרגיש קצת בנוח, נסע לחוץ לארץ, קנה אוטו, קנה דירה, והבין מהר מאוד שהעסקה הזאת בעצם כוללת הרבה כסף, כן, תלוי איפה אתה נמצא בסולם החברתי, אבל כן כסף, ומצד שני היא כוללת שתיקה ביחס למה שקורה במדינה. תשתוק ואתה תהיה בסדר. אל תבקר את השלטון והכל יהיה טוב. גם המערב קיבל את העסקה הזאת. כאן הם הבינו שכדי לייצב את רוסיה, צריך להשקיע, צריך השקעות, צריך כלכלה, צריך מסחר, זה היה נוח לכולם. והתהליכים האלה המסוכנים מאוד שהם פגעו בדמוקרטיה הרוסית, מה שנשאר ממנה כבר בשנת 2000, אף אחד לא רוצה לדבר אליהם או להתייחס אליהם.
מה פוטין עושה בזירה הפנימית? את זה שהוא מחסל את ראשי האופוזיציה, אנחנו חשופים לזה, אחת לכמה שנים מנהיג אופוזיציה פשוט מחוסל או בכלא או בניסיונות התנגשות בלונדון ואחרים. מה הוא עושה בזירה הפנימית כדי לעצב את רוסיה בהתאם למה שהוא זקוק?
תראה יואב, אנחנו דיברנו שברמה הבינלאומית יש לנו את פוטין א' ופוטין ב', מנאום מינכן ואחריו. ברמה פנים רוסית יש רק פוטין אחד. פוטין שלמעשה מקבל מדינה במצב של הרס מוחלט ורשויות שרבות אחת עם השנייה על המשאבים הדלים שנשארו במדינה הזאת. בשנת 93 האימות המזוין בין הפרלמנט ללשכת הנשיאות, בין ילצין לבין ראשי הפרלמנט. בית משפט שמקבל החלטות הזויות, לעתים תשלומי שוחד שמקבלים השופטים בשביל החלטות מאוד מאוד מוזרות. הרשויות כל אחת מתפקדת איך שבא לה, כל אחד מושך לכיוון שלה, והמדינה בברדק אחד שלם. ולדימיר פוטין, מכניסתו לקרמלין, מה שהוא עושה, מחסל את העצמאות של רשות אחר רשות, וגורם למצב שכל הרשויות כולן יהיו מסודרות מתחת לקרמלין. והקרמלין הוא זה שיכתיב את המהלכים לכל אחת מהזרועות השלטוניות ברוסיה עצמה. הראשונה, אגב, יואב שחטפה, זו הייתה התקשורת הרוסית. הגיע ולדימיר פוטין, לקח את האיש שלמעשה שם אותו בלשכת הנשיא, את בוריס בריזובסקי, ונישל אותו מהבעלות על הערוץ הממלכתי הראשון. בהמשך, במעורבות ישירה של פוטין, תוכנית החרצופים, הגרסה הרוסית של חרצופים, בוטלה כיוון שהוא לא אהב את הביקורת שהוא ראה בתוכנית הזאת. בהמשך הפרלמנט, הפרלמנט מדמויות ססגוניות ועצמאיות התחיל להתרוקן. לתוך הפרלמנט הרוסי נכנסו בובות שהצביעו בהתאם להנחיות שקיבלו מהקרמלין. גם בבתי המשפט השופטים העצמאיים מצאו את עצמם בחוץ, וכל שופט שרצה להישאר בתפקידו ידע שבשביל שהוא יוכל להמשיך ולחיין, הוא חייב לפעול על פי העמדה של הקרמלין. למעשה, פוטין במשך 25 שנה רוקן את הרשויות האלה מהתוכן שלהם. הן קיימות, אבל כהצגה בלבד, וכל ההחלטות מתקבלות בקרמלין. אם תרצה, כל המהלכים של פוטין, בוא נמחיש בסיפור הבא, מספרים אותם בכירים באופוזיציה הרוסית. ביום ההכתרה של פוטין, בשנת 2000, מתהלך בוריס בריזובסקי, האוליגרך שממליך המלכים של אותה התקופה, הוא מסתובב בקרמלין בתחושת עושר עילאית. פוגש אותו בוריס נמצוב, סגן ראש הממשלה, ולימים מי שיהפוך ליריבו המר של פוטין. ואז בריזובסקי פונה לנמצוב ואומר, תקשיב, אני מסודר. כל האנשים שלי יושבים בתפקידים הנכונים. שמנו את האיש הנכון בקרמלין. עכשיו אני מלך העולם, אני לא צריך לעשות כלום, אני הבוס הגדול. אומר לו נמצוב, אתה בטוח? אומר לו בריזובסקי, למה שאני לא יהיה בטוח? אומר, האיש ששמת כנשיא, ולדימיר פוטין, האם אתה לא חושב שיבוא יום והוא ינסה להתנקם בך, והוא ינסה להפוך לשליט, ואתה תמצא את עצמך מחוץ לעניינים? אומר ברזובסקי, מה פתאום? וובצ'קה, הביטוי שהוא משתמש בו ומגמד את פוטין. אני שולט בו כמו בובה על חוטו בשבילי. אומר בריס נמצוב, אני מאוד מאוד מקווה שאתה צודק, אבל אני חושב אחרת. בוריס ברזובסקי נאלץ להימלט מרוסיה אחרי שוולדימיר פוטין שם אותו למטרה. מת בנסיבות מסתוריות בלונדון בשנת 2013, כשהוא מחוץ לעניינים לחלוטין בפדרציה הרוסית. בוריס נמצוב, מתנגד חריף מאוד של פוטין, מצא את מוצאו ביריות אקדח בגשר מעל הקרמלין בשנת 2015.
רק מלמד באיזה אופן הוא נפטר מהיריבים שלו. לסיום, אלכס, למה הוא כל כך פופולרי? מה הוא נותן לרוסים?
במילה אחת, יואב, יציבות. כשאנחנו מדברים על המושג דמוקרטיה, אנחנו כאן בעולם המערבי לא תופסים את אותו המושג באותו אופן שבו הרוסי תופס אותו. כשאני אומר לך דמוקרטיה, אתה חושב על חופש הביטוי, זכויות הפרט, עוד כל מיני ערכים מאוד יפים. מה שהרוסי חושב זה בלגן ענק, ברדק ודם ברחובות. זה מה שהיה בשנות ה-90. הדמוקרטיה הגיעה לרוסיה בצורה מאוד מאוד קלוקלת, מאוד מאוד לקויה וחסרה. ובתקופה הזאת הייתה מלחמת כל בכל, תוך התרוקנות מהמשאבים של רוסיה. וכך מיליוני, אם לא עשרות מיליוני רוסים, מצאו את עצמם נאבקים תחת עול כבד של פרנסה, מצאו את עצמם ברחוב ללא בית. וכשאתה אומר להם דמוקרטיה, הם פשוט נבהלים. ואז הם אומרים, אוקיי, ולדימיר פוטין, מה אתה אומר, יואב? שהוא מחסל את היריבים שלו, שהוא אנטי-דמוקרט, שהוא מונע את חופש הביטוי. אומר לעצמו הרוסי, בסדר גמור, אני מוכן לחיות עם זה. העיקר שאני חי, בריא ושלם, יש לי עבודה, אני מקבל סכומים מסוימים של כסף, אני יודע שאני, יהיה לי מקום שבו אני אוכל לעבוד מחר בבוקר ושהמפעל לא ייסגר, אני גם יודע שוולדימיר פוטין ידאג לביטחון ברחוב, זאת אומרת לא יהיו חיסולים מחוץ לבית שלי וכל הפושעים ישבו מאחורי סורג ובריח, ולא כמו בשנות ה-90 שהפושעים הם אלו שניהלו את תחנות המשטרה המקומיות, ולכן היציבות עבור הרוסי, האזרח הרוסי הפשוט, זה משהו מאוד מאוד חיוני. וצריך להגיד, ולדימיר פוטין, שהוא מבין את הלך הרוח של עמו, זה את זה הוא מספק. הצאר המודרני, ולדימיר פוטין, נותן יציבות, והציבור הרוסי מחזיר לו בנאמנות.
קסניה זטלובה, תודה רבה.
תודה רבה.
דוקטור אלכס נירנבורג, תודה רבה.
תודה.
האזנתם לעוד יום, עורך יותם רוזנבלד, עיצוב קול ומיקס חן עוז, על הביצוע הטכני רמי פליקס. עורך עוד יום, דניאל אופיר, פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי, לכולם ולעוד הסקטים מבית תאגיד השידור הישראלי, אפשר להאזין ביישומון כאן, באתר שלנו או בכל יישומון הסקטים. אותנו אפשר להשיג בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק או בחשבונות שלי, בפייסבוק או ב-X. אני יואב קרקובסקי, בשורות טובות, משתמע.